שבת, שבת שירה. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שכשישראל עמדו על הים, המצרים רודפים אחריהם, הים מצד אחד, מצרים מצד שני, מדבר מהצדדים, חיות טרף, ואין מוצא. נתחלקו אז ישראל לארבע כיתות. כת אחת אמרה, אין ברירה, צריך לשוב למצרים. לקבל עלינו את השיעבוד, יותר טוב מאשר למות במדבר, למות בכלל. כת שנייה אמרה, יותר טוב למות מאשר לחזור למצרים. נקפוץ לים. כת שלישית אמרה, ננסה להילחם. אולי נצליח. לפחות ננסות. וכת רביעית אמרה, נצעק אל השם. המצב היה בכל רע. כל הצעה לא הייתה מושלמת. אבל חיפשו, מה אפשר לעשות? איזה רע במיעוטו יכול להיות? ריבונו של עולם העמיד אז את עם ישראל במצב של תחושה שהנה, הנה, הולכים למות. כל ישראל. ואף אחד לא יישאר. והתחושה הזאת, תחושה, אי אפשר לתאר אותה. פחד מוות היום ונורא, שהנה הסכנה הגיעה לשיאה, וזה עניין של שעות, ולא יישאר שריד ופליט. אינני יודע מה עשו ארבע כיתות האלה, אם הם עשו בפועל מה שהם אמרו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר על ידי משה, אמר להם, ענה תשובה לכל ארבע כיתות, אתם רוצים לשוב למצרים, כאשר יתאים את מצרים, לא תראותו נועד עולם, מפול הים, אל תיראו, לעשות מלחמה, השם ילחם לכם, להתפלל ואתם תחרישון. האם היה להם אוזן לשמוע באותה שעה, את כל האמירה הזאת, שהם רואים שהמציאות היא שאין שום תקווה, אין שום סיכוי. ובבת אחת, מסכנת מוות מוחלטת, מסכנת כליה, בבת אחת פתאום מהפכה, והמצרים ששיעבדו אותם 210 שנים, שהם היו תחתיהם, שהם משלו עליהם, טובים בים, וישראל ניצלים. מצב כזה של שינויים, מהיר כל כך, מתחושה של סכנת מוות ואבדון מוחלטת, ופתאום ישועה גדולה ומוחלטת. לא כמו שיצאו ממצרים, שעוד היה חשש שאולי המצרים ירדפו אחריהם. ועכשיו כל המצרים טבעו בים, לא נותר בהם אף אחד. השינוי הזה, הוא הביא לזה התרוממות רוח עצומה. וימינו בהשם משה עבדו, והשירה שבא אחרי זה. זה היה מין טיפול, מכת חשמל כזאת. כדי להביא את ישראל לאמונה גדולה. ישראל היו במצרים הרבה שנים, הושפעו מהם, היו מבוכות רוחניות. כשמלאכי השרת רואים את מצרים טובים בים, ואת ישראל ניצלים, הם אומרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הם לא מצליחים להבחין לעומק שבכל זאת בישראל יש יסוד פנימי, מבחוץ לא היה נראה הדבר. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. איך מסלקים את המבחוץ הזה? את ההרגלים הרעים האלה? את הקלקולים שקלקלו המצרים? ויראו אותנו המצרים, מלמד שעשו אותנו רעים. הם לימדו אותנו להיות רעים. איך יוצאים מכל זה? כאן היה צריך להיות איזה טיפול מיוחד. טיפול שעושה את המהפכה הפנימית בנפש. לפעמים יש איזה מצוקה נפשית שצריך לתת מכת חשמל, כאילו לבטל את כל המצב הקיים, ואחר כך התעוררות מחדש. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. והיה צריך להגיע למצב כזה שהם חושבים שהם בכליה גמורה. ומהפחד הנורא הזה, מהתחושה האיומה הזאת, שאולי כבר עמדו וידוי, הרגישו שהמוות מתקרב, וכבר התחילו לעשות לחיים שעברו עליהם, לחשוב לך, ופתאום הכל עובר לנגד עיניהם. הנה, 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 עוד מעט, עוד מעט כליה. ופתאום, שינוי. נכנסים לים, ועוברים בים מחרבה. זה לא היה צונמי. זה היה צונמי, אבל אלוקי. אילו קראנו לנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה, דיינו. מה זה החשוב כל כך לעבור בתוכו בחרבה? העיקר שעברנו היה בוץ קצת. מה אלה? על זה צריכים להודות באופן מיוחד? כן. על זה צריך להודות באופן מיוחד. כי זה לא היה טבעי. אילו העבירנו בתוכו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה, יאמרים זה מקרה. הוא ידע שעכשיו יש איזה גאות, שפל, וניצל את המצב, משה גדול, משה רבינו חכם גדול היה, וידע איך ללכת באיזה, בתוך הגלים, בתוך הים, איכשהו להסתדר, והמצרים לא ידעו את הסוד הזה, את החוכמה הזאת. אבל אם כך, הים היה צריך להיות בורות, בוץ, העבירנו בתוכו בחרבה. הכל יבש. בשם הגרא אומרים, קפו תאומות בלב ים. כלומר, הקדוש ברוך הוא סילק את המים שמעל האדמה, אבל בתוך הים יש הרבה בורות. והבורות, המים שבתוך הבורות, קפו תאומות בלב ים. הלכו על המים הקפואים. הלכו ישר. העבירנו בתוכו בחרבה. זה יד השם. זה לא מקרה. זה לא סתם איזה צונמי או גאות ושפל או הסברים אחרים מדעיים שאירו פתאום באיזה מקרה כזה ומשה רבינו תחכם עליהם, כן? הוא הלך ומשך את המצרים ואחר כך הטביע אותם בים. זה היה יד השם. ויראו העם את השם, ויראו את השם, ויאמינו בהשם משה עבדו. האמונה התבררה. סולקו כל הטעויות והשיבושים, וראו שריבונו של עולם, אלוקי ישראל, המוציא את ישראל ממצרים, הוא אלוקי העולם, הוא שולט על הטבע, הוא מהפך את הסדרים, והשירה פורצת. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור. חז"ל אומרים, במדרש, נכון כי שכה מאז, מעולם עתה. מאז, מאז ישיר, נכון כי שכה. ברכיה ברבי אבאו, אומר, אף על פי שמעולם עתה, נכון כי שכה מאז, מעולם עתה. כך אומר הפסוק, אף על פי שאתה מעולם, לא נתיישב כי שכה, ולא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה. לכך נאמר, נכון כי שכה מאז. משל המלך שעשה מלחמה וניצח, ועשו אותו אוגוסטוס. אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה, היית מלך. עכשיו אתה מלך גדול. מה יש כבוד בין המלך לאוגוסטוס? מה ההבדל? מרגדרות, יש מלך רגיל, יש מלך ראשי, מלך גדול. אלא המלך עומד על הלוח. כשמציירים את המלך, מציירים אותו עומד. והאוגוסטוס יושב. כך אמרו ישראל, באמת, עד שלא בראת עולמך, היית אתה. ומי שבראת אותו, אתה הוא. אלא כביכול עומד, שנאמר עמד וימודד ארץ. כביכול הקדוש ברוך הוא עמד. אבל מי שעמדת בים, ואמרנו שירה לפניך, באז נתיישבה מלכותך וכיסך נכון. ואומר, נכון כיסך מאז, מאז ישיר. כלומר, הגיעה ההופעה האלוקית לשיא חדש. מאז בריאת העולם, האדם הראשון והאילך, כולם ראו את ריבונו של עולם. ראו את מעשיו, ראו את הנהגתו. ראו את מעשיו בתוך הטבע. אנחנו התחלנו לצאת ממצרים, רואים את ריבונו של עולם שולט על הטבע. מהפך סדרי הטבע. מגיעים לקריאת ים סוף, שזאת המכה היותר גדולה. כן? 10 מכות במצרים, 50 על הים, 250 על הים. כלומר, המכה על הים היא הייתה שקולה כנגד כל המכות שהיו במצרים. הופעה אלוקית עליונה, כללית עצומה, קריאת ים סוף. נכון כי שכה מאז, מאז ישיר. כל הסכנה של פן מצרים בסופו של דבר התחרטו ויחזרו, היא נסתלקה. ישראל לא יכלו להגיד שירה כשיצאו ממצרים. עדיין נשף באורפם הסכנה, החשש, פן אולי מצרים ירדפו אחריהם. הם הודיעו למצרים שהם הולכים לשלושה ימים על מנת לחזור. וכעת עם קריאת ים סוף, חלפה הסכנה. ואז פורצת השירה. חז"ל מרבים לדבר על הערך המיוחד של השירה. כל התשבחות מתחילות מאז. אז אמר שלמה, אז ידבר יהושע, אז ישיר ישראל. כל הניסים והגבורות שנעשו לישראל מתחילות, אומר המזוהר, מתחילות למעלה במקור העליון. המילה אז, יש בה איזה רמז. זה אות א' ואחר כך אות ז'. א' זה השורש, המקור, ההתחלה, עליונית מאוד מאוד מאוד. ואחר כך מתפשטת, מתפשטת לשיבה. המהר"ל מסביר ששיבה זה התפשטות מלאה עם מרכז. שישה קצוות יש לריבוע, כן? לקובייה. לכל דבר בעולם יש בו אורך, רוחב וגובה. אז יש מערב, מזרח, צפון, דרום, למעלה, למטה, שם קומות, שכיוונים, ויש גם באמצע, והכל מתפשט ולא נשאר כלום, מציאות, כן? ביחד זה שבע, זה שלימות. ההתפשטות מהאחד מתפשטת אל השבעה, אל השלימות. אז, כלומר, המילה אז היא מרמזת לזה. אז, מי השורש העליון? כשאומרים אז ישיר, מתכוונים, מילה אז מבטא את איזה משהו מעל הזמן. וככה כל שירה ושירה היא ממקור מאוד עליון. ישיר נאמר, לא נאמר שר, שדבר זה תלוי ונשלם לעתיד, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. ועוד, מכאן שצדיקים הראשונים עתידים לחזור לחיות בגופים, ולראות אותות וגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא, שיעשה הקדוש ברוך הוא, ולומר שירה. משה ובני ישראל שיצאו ממצרים עתידים להיות בעתיד. אז ישיר משה ובני ישראל. ישיר, לשון עתיד. השירה הזאת היא לא שירה רק של עכשיו. היא שירה מתמשכת. שירה שנמשכת ונמשכת ובלתי פוסקת, ועל ידי ישראל היוצאים ממצרים. וזה שכתוב, כי ימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. לא נאמר הרקע, אלא הרינו, למי שראה כבר. כל אדם שאומר שירה זו בכל יום, הוא מכוון בה, זוכה לאומרה לעתיד לבוא. שיש בה עבר ועתיד, יש בה קשרי אמונה, ויש בה ימי המשיח, ונתלים עליה כל התשבחות האחרות שומרים עליונים ותחתונים. חלק אני לא מזכיר מדברי הזוהר, שזה לעתיד לבוא. ובמסכת ערכין, בדף י' א', הגמרא אומרת, מניין לעיקר שירה מן התורה. זאת אומרת, השירה ששרים הלווים בבית המקדש, מה המקור שלה בתורה? בתורה כתוב שצריך להביא קורבנות. שירת הלווים, מה המקור? מניין לשירה ששרים על הקורבן, מניין לשירה מן התורה? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מניין לעיקר שירה מן התורה שנאמר, ושרת בשם השם אלוקיו. איזו שירות שבשם? כלומר, שירת בשם השם. מזכיר את השם. הזכרת השם זה אמירה. זה שירות. שירות שמשרתים את ריבונו של עולם על ידי הזכרת שם. זאת אומרת, יש בזה שירות של אמירה. ואומר זה שירה. שירות שמזכירים בו את שם השם. רמת נאמר מאחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזו עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הווה אומר, זו שירה. ורש"י מפרש, אין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה וטוב לבב. אם אין שמחה וטוב לבב, לא שרים. ואם אדם שר, סימן שהוא מלא בשמחה וטוב לבב. וכתוב, ועבדת את השם אלוקיך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, צריכים לעבוד את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שמחה ובטוב לבב, זה בשירה. כי דכתיב, הנה עבדה ירונו מטוב לב. שואלת הגמרא, ואם הדברי תורה? דכתיב, פיקודי השם ישרים משמחי לב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, משמחה, 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 וזה מלימוד התורה. שהתורה היא משמחת את הלב, פיקודי השם ישרים משמחי לב. עונה הגמרא, משמחי לב יקרו. טוב, לא יקרו. כלומר, משמחי לב כתוב, אבל זה לא מלא. אנחנו אמרנו שהפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. גם טוב לבב, לא רק שמחה. וזה לא נאמר בדברי תורה. ועם הביקורים, כי דכתיב ושמחת בכל הטוב, אז להביא ביקורים, זה ועבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מי אמר שזה שירה? אומרת הגמרא, טוב יקרה, טוב לבב לא יקרה. שם לא נאמר טוב לבב, טוב לבב זה יותר מושלם. שואל התוספות. והרי כתוב כי לקח טוב נתתי לכם. על התורה כתוב גם טוב, לא רק כתוב פיקודי השם משרים משמחי לב, כתוב שמחה וגם טוב, גם טוב, לקח טוב נתתי לכם, טוב לי תורת פיך, תרץ התוספות, טוב כתוב, אבל לא כתוב טוב לבב. זאת אומרת, מדרגות בשמחה, ודאי שהתורה משמחת, ולא רק משמחת, גם עושה טוב. כן? כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. אבל השירה זה מדרגה מיוחדת במינה של עבודת השם, שהיא שיא של שמחה, טוב לבב, לשיר, לשיר שירה. זה המקור שהגמרא אומרת לעיקר שירה מן התורה. יש דיון בגמרא אם עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלים. לכאורה נפקא מינה, אם מותר לשיר שירה עם כלי נגינה בשבת, בשעת שמקריבים את הקורבנות, קורבנות התמיד וקורבנות המוספים בשבת, האם גם עם הכלים מותר? אם עיקר שירה בפה, אז זה רק לביסומה ואלמה, להוסיף ככה לשמחה, אז אולי אסור. אם עיקר שירה היא בכלים, אז זה דאורייתא, צריכים לעבוד את השם עם הכלים גם כן, עם השירה. רמב"ם פוסק שעיקר שירה בפה, ואף על פי כן מותר עם הכלים, כי זה הידור מצווה, והידור מצווה זה חלק מעצם המצווה, ולכן מותר גם בכלים. יש עניין בשירה, מהשירה של שירת הלווים בבית המקדש. זה שאנחנו רואים שיש בזה עניין, מקור בתורה, זאת אומרת שצריך לעבוד את השם בשמחה. כאן מתפשטת השמחה אל כל עבודת השם. ומה הפסוק ואומר? שתחת אשר לעבוד את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, בגלל זה כל התוכחה. עבדת את השם אלוקיך, אבל לא עבדת בשמחה ובטוב לבב. צריך לעבוד את השם בשמחה. זאת עבודת השם השלימה. לא בגלל שאתה מחויב לעבוד. צריך לעבוד, נכון, ודאי מחויב. צריך לעבוד. צריך לעשות את כל רצונו של ריבונו של עולם. לא להחסיר דבר. אבל זאת לא עבודה השם שלימה, אם אדם עושה את כל העבודה, ואיננו עושה אותה עם כל הלב, עם מלוא השמחה. ורק כשהוא עושה את העבודה בשמחה, הוא עושה עבודה שלימה. פעם סיפרתי, זה בעצם מחלוק, כאילו, ההבדל בין החסידים והמתנגדים, מה להדגיש בעבודת השם. האם העיקר זה להדגיש את הכוונה, או העיקר זה להדגיש את הביצוע בפועל, למעשה. אם אדם יעבוד את עבודת השם בפועל, יעשה כל עבודה וחסרה כוונה, אז עבודה לא שלימה. אם אדם מתכוון ולא יעשה את העבודה, רק יעשה כוונות, גם כן עבודה לא שלימה. הנפש החיים אומר, אם אדם בערב פסח, במקום לאכול מצה, יעשה כוונות, או יתקע בשופר, או משהו כזה, לא יקיים את המצווה. אפילו שיעשה כל הכוונות של מצה, לא יעזור שום דבר. צריך לקיים בפועל את המצווה. מצוות אינן צריכות כוונה. אדם יוצא, אם קיים את המצווה בלי כוונה, יצא. אם כיוון ולא קיים, לא יצא. פעם היה כנס של גדולי ישראל, לדון בעניינים כלליים הקשורים בעם ישראל, שם באירופה, ונתכנסו גם גדולי החסידות, וגם גדולי הליטאים, הישיבות, הרבנים. היה דיונים שנמשכו עד שעה מאוד מאוד מאוחרת בלילה, קרוב לסוף הלילה, הלכו לישון זמן מאוד מצומצם, וישנו שם בבית מלון, לא כמו היום, שכל אחד יש לו את החדר לעצמו, או כמה רבנים באותו חדר. רבת וראש ישיבה. ושעה ופתאום מתעורר הראש ישיבה ומסתכל בשעון ורואה שעוד 5 דקות סוף זמן קריאת שמה. קפץ מהמיטה, נטל ידיים, שמע ישראל, נספיק לקריאת שמה. הרבה מסתכל עם הפיג'מה, לקבל עול מלכות שמיים עם הפיג'מה, כך לעמוד לפני השם, עם הבגד של הלילה, בלי שום הכנות. ככה ניגשים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. היה עמום, איך יכול להיות דבר כזה? הוא מצדק. שניהם לא יכולים להיות. אי אפשר לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בבגדים לא מתאימים. אי אפשר לא להגיד קריאה שמה בזמנה גם כן. יש קצת ראיה כמובן לראש הישיבה מהמשנה. המשנה אומרת שהגיע, היה תובל במקווה. והגיע הזמן קריאת שמה, משכשך במים ואומר קריאת שמה, זה כבר בלי פיג'מה אפילו. זה בכלל לא מתאים. אבל מה? זמן קריאת שמה. צריך לקרוא קריאת שמה. אומרים הליטאים, משל למה הדבר דומה? שיש זמן קבלת קהל. פותחים את הישנב משעה 8 עד 9. ושם צריכים, או יש איזה מפגש עם, להגיש בקשות, אפשר לגשת מ8 עד 9. אדם יכין את עצמו עם מה יגיד, ולבוא לבוש, לעשות רושם, כדי לשכנע בבקשה שלו שצריכים לקבל אותה, וצריכים לתת לו את מה שהוא מבקש. מתכונן, 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 ורוצה להיות מאוד מוכן, וזה הגיע ב9:05. הדלת סגורה, דפק, דפק. אתה לבוש יפה, הכל בסדר, אבל זה לא זמן קבלת קהל, תעבור בזמן. לא באת בזמן, הדלת סגורה. אבל החסידים אומרים שמישהו מאוד מאוד מקורב, יש לו פרוטקציות לבוא מחוץ לזמן. אז גדולי החסידות, אנשים שכל היום עובדים את השם, אז יש גם יוצאים מן הכלל. והנה אנחנו רואים בגמרא שיש כאלה שעשו אפילו עבירות, גדולה עבירה לשמה, קראנו בהפטרה שלנו, יעל, אשת חבר הקיני. היא עשתה עבירה כדי להציל את ישראל. אז משבחים אותה. גדולה עבירה לשמה. היה כובס, בזמן שנפטר רבי, רבי, הוא היה רבי, אתם יודעים. הוא עשה מופתים. ככה הגמרא מספרת בסוף כתובות, שהוא אחרי שהוא נפטר, הוא היה בא כל יום ליל שבת לעשות קידוש בבית. נו, זה מופת גדול. לא סתם קראו לו רבי. רבי. כשהוא נפטר, יצא בת קול ואמרה שמי שהשתתף בהשקפת דרבי, הוא בן עולם הבא. כובס אחד, שלא ידע מכל זה שהוא נפטר, הגיע באיחור, שמע שרבי נפטר, וכבר הייתה הלוויה והוא לא השתתף בהלוויה. היה לו עגמת נפש כל כך גדולה, שלא יכול היה לסלוח לעצמו, עלה לגג וקפץ מהגג. התאבד. אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה שגם ההוא כובס בין עולם הבא. מה זה? מתאבד. יכול להיות אדם עושה עבירה והוא זוכה, הוא נעשה בין עולם הבא. הקישור שלו לרבי היה כל כך גדולה, כל כך גדול, שהוא לא יכול היה להסכים עם זה, לא יכול היה להמשיך עם המציאות הזאת שהוא לא היה בהשקפת דרבי. קישור לרב. אז מזה יש ראיה שלפעמים באופן חריג, אז אם אדם הכוונה שלו מאוד מאוד חזקה, היא מכריעה את המעשה. האם ללמוד מזה כלל? שתמיד כוונה העיקר, ואז אדם יכול לקום בעשר, יהיה לו ככה שלוות נפש, יאכל קודם שתי כוס מיץ או כוס תה, יאכל משהו, יהיה לו מצב רוח טוב, יתפלל בעשר, 11, 12, באריכות, יגיע לקריאת שמה בשתיים, עם המון כוונות. מישהו מעל הזמן, חידי סגולה, אולי. אבל זה לא עניין לחיקוי. ההלכה צריכים לקיים בדיוק. ובשלמות, זה הלכה עם הכוונה. אם אדם עושה, מקיים את המצוות ללא כוונה, זה כגוף לא נשמה. ממש, כגוף מגושם. זה המעשה, הוא כגוף. והכוונה היא הנשמה. זה גוף נשמה. בלי נשמה. כמובן שבכל מצווה שאדם עושה, הוא מתכוון לעשות את המצווה, אבל אם אין את החיבור למצווה, את השמחה של המצווה, את הדביקות בעשיית המצווה, אז חסר נשמה. יש, אתם יודעים, יש אנשים שיש להם נשמה שמספיקה בשביל לשכב ולנשום. אין להם אבל כוח לקום. הם במצב חלוש מאוד מאוד, יש להם קצת חיות. אז מי שהוא עושה מצווה עם קצת כוונה, זה מצווה כזאת, גוף, יש שם נשמה קטנטונת, אבל לא, אבל אפילו לא יכול להזיז שום עבר. עם קצת יותר כוונה, זה גוף חי. עם כוונה שלמה, זה גוף מלא מרץ. זה נשמה עם כוחות. הכוונה זה לעשות את המצוות בהירה ובאהבה. עושים את המצוות בהירה ובאהבה, זה כמו כנפיים שמרוממות את המצווה למרומים, למדרגות עליונות. יש דומם, יש צומח, ויש חי, ויש מדבר. גם במצוות יש מצווה דוממת. בלי כוונה, דומם. יש מצווה שיש בה קצת חיות. אם אדם מדבר, אבל בלי כוונה. הוא מתפלל מהראש שלו במקום אחר לגמרי. יש אומרים שזה בכלל לא נקרא מצווה בלי כוונה, זה בכלל לא נקרא דיבור. אם אדם מדבר ולא שם לב למה שהוא מדבר בכלל. הוא שם לב למה שהוא מדבר, אבל שוכח שהוא עומד לפני ריבונו של עולם. אז זה דיבור זה קצת יותר חיוני מאשר מעשה. זה צומח. ויש כוונה שהיא כוונה רגשית. זאת אומרת, אדם באופן ספונטני אוהב לעשות רצונו של ריבונו של עולם. לא למד הרבה, לא שנה הרבה, יש לו טבע של יראת שמיים. טבע כזה. יש אנשים נולדים, זו זכות גדולה מאוד שאדם נולד עם דבר כזה, שיש לו טבע שהוא ירא שמיים. הוא עושה את המצוות בטבעיות. עם חשק, עם התלהבות, אבל ללא עומק. זה כמו חמבל חי. יש לו גם כן תכונות ספונטניות, שהם, כן? המלאכים גם כן נקראים חיות הקודש. בלי שכל. משהו כאילו מוכרח, בטבע שלו ככה הוא עושה את הדבר הזה. בעלי חיים גם כן, עושים את זה בלי שיקול דעת, לא מתוך החלטה, לא מתוך התבוננות. ומצווה מושלמת זה שיש התבוננות, הכרה, מה אני עושה עכשיו? איך אני הולך עכשיו לעבוד את השם? וזה ממלא את הלב בשמחה ובאהבה וביראה את השם. ואדם עובד את השם עם כל הכוחות. זאת מצווה שלמה, זה כמו בן אדם, זה גוף של המצווה. עם החיוניות של המצווה, עם הראש של המצווה, עם השכל של המצווה, עם הכל. זאת מצווה מושלמת. את הדירוג הזה עושה בעל התניא, בהמשך הפרקים שם בספר התניא, יש מדרגות במצוות. ומדרגות לאן נמולות המצוות. כל מצווה, כפי מדרגתה, היא עולה במרומים למדרגה יותר גבוהה. זה המשך ממה שאנחנו דיברנו על השירה. עיקר שירה מן התורה. יש עניין לעבוד את השם בשמחה. והייתי אומר, כמו אוכל. אפשר לתת אוכל מוגש בצורה, בלי צורה. אפשר לסדר אותו שיהיה לו צורה נאה. ריח, טעם. ממן טעם, גם כן האוכל יכול להיות בריא. היה תלמיד בישיבה, צדיק, חבר שלי. באמת אדם מאוד יקר, זכרונו לברכה, נפטר צעיר, אבל היה לו עבודת השם מיוחדת. אז הוא בחר לאכול דברים בלי טעם. צריך לאכול מפני שזה בריא, כדי להיות בריא. לא רוצה ליהנות מן האוכל. ביום חול אולי זה מתאים. בשבת צריך ליהנות, עונג שבת, קראת לשבת עונג. אבל אוכל עם טעם, זה נותן תחושה אחרת יותר של נעימות, וכמובן אם אדם אוכל כדי שיהיה לו יותר כוחות לעבוד את השם, אז כשהוא יותר שמח באכילתו, זה גם גורם. בכל אופן, שלימות של האוכל. כך אותו דבר, יש מילים, ויש טעמים, זה המנגינה של המילים. זה השירה. השירה, יש לה המילים של השירה, והמנגינה, איך לנגן את זה, הטעמים. טעם, זה דומה לכוונה ומעשה. טעם דאורייתא, האם טעם כעיקר או לא, מחלוקת הפוסקים. האם טעם של דבר איסור הוא כמו שאכלת איסור בעצמו, רק נשאר, רק טעם. כגון, הכניסו חתיכת בשר אסור לתוך מרק, הוציאו את החתיכה, אין שם שום ממשות ממשית, אבל יש שם טעם של האיסור. האם טעם כעיקר? יש בהם דברים שבהם טעם כעיקר. דאורייתא, כמו בשר וחלב, טעם כעיקר דאורייתא. האם גם בכל דברי האיסור טעם כעיקר? מחלוקת. כי הטעם זה משהו יותר פנימי, יותר רוחני. יש טעם שבפה, יש טעמים שהם מנגינות, כן? טעמים של התורה, של איך לקרוא בתורה. לקרוא אותם בטעמים. זה נותן טעם. לא הכרחי. יצאת ידי חובה אם קראת את התורה ככה. אבל אם ניגנת את התורה, זה נתן נשמה. נשמה לדברי התורה שקראת. כל חיוניות, דברי התורה, נעים חיים. לנגן את דברי התורה. זה המוזיקה של הדברים. כשהגר"א סיים את שיר השירים, שמח שמחה גדולה מאוד. ואמר, ידליקו נרות בבית, עשה מסיבת סיום, ואמר שעכשיו הוא סיים את כל התורה כולה, וגם הוא למד את חוכמות העולם, ובקי בהם גם כן, ושיבח את המוזיקה מאוד מאוד, ואמר ששורשי המוזיקה הם מהר סיני, ניתנו למשה, ועל ידי הנגינה אפשר להגיע לידיעת סודות התורה. זה התוכן הפנימי של השירה, המנגינה. אז יש, זה הצד החיצוני, יש מילים, יש להם מנגינה, ויש מילים ויש להם כוונה, זה המנגינה הפנימית, תוכן הפנימי שלהם. אתה אומר את המילים, אתה מתכוון למה שאתה אומר, ולתוכן העמוק של הדברים, ויש תוכן לפנים מתוכן, בכל מילה ומילה, בכל דבר ודבר שאנחנו פונים לריבונו שלהם, יש עומק, ועוד עומק יותר גדול ויותר גדול. והשיא של השירה זה אז ישיר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. וחז"ל מתארים איך הייתה השירה, משה אומר וכולם עונים, ובאיזה אופן זה היה, באופנים שונים. היה כאן את ההבעה היותר גדולה, יותר עמוקה של הדבקות בריבונו של עולם. שירה שלא פוסקת. היא הייתה ברוממות כל כך שהיא בעצם התרוממה מעל הזמן. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. ואכן, זה מה שקורה בפועל. כל יום השירה הזאת נאמרת. דורות על גבי דורות השירה הזאת נאמרת, לא פוסקת. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, זה ממש דברים כפשוטו. ואומרים, ומה שרקתה שבחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל בן בוזי ראה מעשה מרכבה. השפחה על הים ראתה את מרכבות פרו וחילו ירה בים. גם כן ראתה מרכבות, מרכבות של פרו. ויחזקאל ראה את המרכבה העליונה. מה, למה החז"ל אומרים שמה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל? כפשוטו. כנראה שאז היה מעמד כזה של נבואה. אבל אני רוצה לתת עוד פשט. יחזקאל, חז"ל אומרים, גם נמצא בזוהר, שמדוע יחזקאל מתאר את כל מעשי המרכבה כל כך במפורט. חז"ל אומרים לנו שלא כל כך... לא כל אחד ילמד מעשה מרכבה, זה לא פשוט, זה דברים עמוקים מאוד. והוא יחזקאל כותב את זה מפורש, מה שמשה לא כתב, אפילו ישעיהו לא פירט, ויחזקאל הוא מפרט את הכל. אומר הזוהר, הוא מפרט מפני שישראל יצאו לגלות, והיו במצב נפשי מאוד קשה, שעכשיו הם יצאו מארץ ישראל מכל התנאים הטובים, ופתאום בגלות, בסבל, והיה צריך לעודד אותם. אז להראות שהשכינה היא מהם. אז יחזקאל על נער כבר, בגלות, הוא רואה מראות אלוקים. הוא מספר, ריבונו של עולם איתנו. וכדי שיהיו משוכנעים, הוא מספר להם את כל הפירוט מה שהוא ראה, שידעו שבאמת הוא ראה. ראה דברים מאוד מאוד גדולים, כדי לעודד את ישראל. בגלותם, כי השכינה איתם בגלותם. אז זה היה משהו מעודד שיש שכינה נמצאת, אבל רק יחזקאל רואה אותה. וכולם רואים את הצרות, את הסבל, את הגלות, את האיסורים, וצריך להאמין שהקדוש ברוך הוא איתם. אבל על הים לא צריך להאמין. ראו אותו. זה לא אמונה בגלות שיש ריבונו של עולם וחזקאל סיפר על זה ואנחנו בטוחים שהוא משהו רע זה נכון ואנחנו נשענים עליו אבל הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו בקריאת ים סוף סולקה אסתר הפנים ריבונו של עולם הופיע וכל אחד ראה את ההופעה האלוקית ואפילו השפחה שהיא ברמה הכי נמוכה שיכול להיות היא גם כן ראתה שריבונו של עולם עושה את כל זה. מה שראתה שפחה לים. היא ראתה שהמרכבה האלוקית מטביעה את מרכבות פרו וחילו בים סוף. זה היה הופעה של מרכבה. מרכבה מול מרכבה. ריבונו של עולם מתגלה במלוא כביכול. בהופעה גדולה עצומה, לא במלוא הופעתו, הוא יכול כהנה וכהנה, כן? אבל בהופעה גדולה ועצומה שלא הייתה כמותה. וחז"ל רוצים שאנחנו נחיה את הדברים, שכשאנחנו אומרים אז ישיר, אנחנו צריכים לראות את עצמנו עומדים על הים, על היבשה, ורואים את כל הסערה העצומה, ומרכבות פרו עולים, ויודעים, 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 ונפלטים כל מיני מצרים, אנחנו רואים את כל הגדולה הזאת, ו... אומרים אז ישיר כמו שהם אמרו. לחיות את החוויה הזאת, כמו שהייתה אז. כשאדם אומר אז ישיר במלוא הכוונה, אז הוא ממשיך גאולה לישראל. וזה מביא, מקרב את הגאולה. ומובטח, מי שאומר אז ישיר במלוא הכוונה, כמו שראינו, מובטח לו שהוא יהיה גם אחר כך ויראה את הגאולה השלמה. שנזכה במהרה לראות בגאולתנו השלמה.